אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
רונית צימר נולדה וגדלה כאן באוסטרליה, אבל את רוב חייה הבוגרים עשתה בישראל. בחמש השנים האחרונות רונית עמדה בראש רוזנה, ארגון שהוקם כאן באוסטרליה כדי לקדם שיתופי פעולה בין ישראלים ופלסטינים בתחום הרפואה ושירותי הבריאות, גם בזמנים שבהם נדמה שהשלום הוא חלום רחוק מתמיד. עם סיום תפקידה כמנכ״ל רוזנה, שוחחנו איתה על הדרך שעשתה, על ההישגים של רוזנה, על מגפת הקורונה, 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, אבל גם על התקווה לעתיד. ביקשנו מרונית לספר איך קרה שעמותת רוזנה הוקמה דווקא באוסטרליה.
היא הוקמה ב-2013 באוסטרליה על ידי רון פינקל, ששמע סיפור שהוא היה מעורב בבית חולים הדסה בירושלים, ושמע סיפור על ידה בשם רוזנה, שנפלה מהמרפסת שלה בכפר ליד, זה בעצם במזרח ירושלים, בכפר ליד רמלה, וקיבלה טיפול והצילו את החיים שלה בבית חולים בירושלים בהדסה. ומשם הוא התחיל לשאול שאלות, או התחיל בעצם לראות את התיאום בין הישראלים ופלסטינים כדי להביא אותה להדסה. את זה שהיא קיבלה את הטיפול המדהים שיש בישראל. ולהתחיל לשאול שאלות למה היא הייתה צריכה להגיע לישראל ולא להגיע לבית חולים ברשות הפלסטינית, ואיפה הפערים במערכת הבריאות הפלסטינית שנוכל אולי לשתף פעולה יחד עם הישראלים ולנסות לסגור את הפערים האלו. אז ככה אנחנו התחלנו ב-2013, פרויקטים קטנים שבעצם הביאו אנשי בריאות יחד כדי להעצים את מערכת הבריאות הפלסטינית יחד עם מערכת הבריאות הישראלית. ובשנתיים האחרונות הלכנו שלב קדימה, ובנינו גם קבוצות של דיאלוג. אז לא רק רצינו להביא יחד רופאים או אחיות או אנשי שיקום וכולי, אנחנו רצינו שהם יתחילו לדבר על דברים שהם אף פעם לא מדברים עליהם, לפחות לא עם האויב, בוא נקרא, לצורך העניין. אז התחלנו גם קבוצות של דיאלוג, התחלנו לבנות מערך של בוגרי תוכניות רוזנה, an alumni group, אנחנו קראנו להם health diplomats, והם מנסים עכשיו תוך הקבוצות האלו לקדם תוך הקהילות, ופחות תוך הממשלות, אבל תוך הקהילות להשפיע ולקדם שותפויות ישראליות ופלסטיניות בתחום הבריאות.
עמדת בראש רוזנה במשך 5 שנים, עברתם מגפה עולמית, הקצנה פוליטית בישראל, אירועי 7 באוקטובר, המלחמה בעזה, הסלמה בגדה המערבית. איך כל זה השפיע על הארגון?
שאלה מאוד מעניינת. אנחנו בעצם התחלנו לפעול, בוא נגיד, אני התחלתי את התפקיד שלי ממש במגפה. בעצם אנחנו התחלנו להבין, זה נשמע נורא קלישה, אבל diseases have no borders, כאילו אין גבולות למגפות, מה שהיה ברשות הפלסטינית גם היה אצלנו, וכן היה שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, גם בשכבה הממשלתית בוא נגיד, העובדים הפלסטינים שהגיעו לארץ כן קיבלו את החיסונים דרך המערך הישראלי, אז כן הבנו את זה, ומבחינתנו אנחנו נתנו את ההזדמנות הזאת. האזור התחיל להבין שאנחנו האזור אחד. בעצם צריך לשתף פעולה כדי לקדם בריאות. לגבי המלחמות ולגבי השביעי ומאז השביעי לאוקטובר, משהו קרה שהיה נורא מעניין. לפני זה התחלנו לפתח איזה משהו עם עזה, משהו עם אונרה, משהו עם כללית, שכמובן הסתיים ברגע שהשביעי לאוקטובר קרה, אבל הפולריזציה שבו נגיד מרגישים באוסטרליה, לפחות בעולמות שלנו פחות הרגשנו. הפולריזציה הייתה בין אלו שרוצים לקדם שיתוף פעולה ואלו שלא רוצים, במקום בין ישראלים ופלסטינים. אז ברור, התקופה מאוד מאוד מאתגרת מצד אחד, ומצד שני מצאנו את האנשים שבאמת רוצים לחיות בתוך העולמות של רוזנה.
את יכולה לתת דוגמה אולי סיפור אישי, אנושי, שממחיש מה המשמעות של הפעילות שלכם בשטח, תחת הנסיבות האלה של מלחמה ואלימות כל כך קשים?
כן, היה פרויקט, עכשיו זה היה במימון USAID שהסתיים, אז אני אומרת שזה בעבר, במקום שעדיין הפרויקט עדיין לא קיים. אבל היה לנו פרויקט בקידום אחיות, או קידום השכלה, או חינוך אצל אחיות פלסטיניות וישראליות. עשינו תיאומים בין ביתי חולים, באסותא אשדוד עבדו יחד עם בית חולים בחברון, שיבא עבד יחד עם בית חולים ברמאללה, ושני בתי חולים ירושלמים, הדסה ואוגוסטו ויקטוריה. הם ראו אחד את השני חצי שנה, ליומיים כל שבוע לחצי שנה. אוקיי? השביעי לאוקטובר קרה, כולנו היינו במצב של הקפאה, ואיכשהו היה אח מאסותא אשדוד שנכנס למילואים, ומעזה המשיך ללמוד ערבית, כחלק מהתוכנית שלנו, המשיך להיות בקשר עם החברים שלו בחברון, וזה היה משהו כל כך מדהים, כל כך מדהים שאח במילואים ממשיך את הקשר שלו עם החברים שלו מחברון. אח במילואים ממשיך את הלימוד ערבית, וזה התקווה שבעצם הסיפורים הקטנים, המאוד אינטימיים, המאוד אישיים האלו, נתנו לנו תקווה להמשיך.
כשאת מדברת על health diplomacy, דיפלומטיית בריאות, זה מה שאת מתכוונת? או מה זה אומר בדיוק?
זה שאלה מעניינת. מה הפעילות שלנו? זה גם לסגור פערים, זה גם לקדם דיאלוג, זה גם להביא חולים לבתי חולים ישראלים, זה גם להשיא אותם. כאילו, כל הדברים, כל הפעילות, לא משנה כמה היא קטנה, נהג ישראלי מביא חולה, ילד חולה, לעשות טיפול אונקולוגי בבית חולים ישראלי, זה health diplomacy. ההכשרה משותפת בין ישראלים ופלסטינים בתחום האקמו, זה health diplomacy. כאילו, כל דבר קטן שבעצם מביא יחד ישראלים ופלסטינים בתחום הבריאות, זה health diplomacy. ואנחנו, מה שאנחנו מנסים גם לעשות, זה למדוד כל דבר. אז למדוד את הבייסליין, שאיך אתה רואה את שוב, בגרשיים, את האויב עכשיו, לפני שאתה מתחיל את הפעילות, ואחרי, וגם תוך כדי, מה שנורא מעניין בתחום הבריאות, שאנשים רוצים לשתף פעולה, אנשים רגילים לשתף פעולה, אז שם זה מקום טוב להתחיל לבנות מודלים קטנים של שיתוף פעולה ולחיות יחד באזור.
אחד הפרויקטים שלכם הוא The Day After, שמקבל תמיכה של ממשלת אוסטרליה. איך הוא נולד ומה המטרות שלו?
הפרויקט הוא, כן, כמו שאמרת, הוא ממומן על ידי אוסטרליה, הממשלה האוסטרלית. יש לו שני מרכיבים מרכזיים. אחד זה לקדם את תחום השיקום בבניית בית חולים שיקומי בחברון עם שותף פלסטיני שם, שבונה את הבית חולים הזה. אנחנו עוזרים, בתוך המענק הזה, אנחנו בעצם קונים ציוד מאוסטרליה, ונביא אותו לבית חולים. חלק משמעותי מאוד של הפרויקט זה לעשות הכשרות יחד בשיבה, באיכילוב, אפילו אולי בבית לוינשטיין, לעשות הכשרות יחד בשביל הצוות שיפעיל את הבית חולים. אז זה כאילו פרויקט, חלק אחד מהפרויקט של ה-Day After. מאוד רוצים להביא אנשים, ילדים פגועים מעזה. אני מאוד מקווה שזה יקרה. כרגע אנחנו לא יודעים שזה המציאות, אבל זה לפחות לשאוף למקום הזה. ובחלק השני זה להביא צוותים או קבוצות של אנשי רפואה מרשות הפלסטינית לאוסטרליה, לעשות הכשרות שם, ואנחנו גם מקווים להביא גם ישראלים לקדם קבוצות של דיאלוג באותו זמן.
איך מתייחסת הממשלה הנוכחית בישראל ליוזמות של שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים כמו של רוזנה? הזכרת גם את ההחלטה של ממשל טראמפ להפסיק את הסיוע לתוכניות USAID, איך זה משפיע על הפעילות שלכם?
בינתיים אנחנו לא הרגשנו את ההשפעה באופן ישיר, חוץ מזה ש-USAID הפסיק את המימון של 3 פרויקטים מרכזיים שלנו, אז זה כן הרגשנו, זה קרה בתחילת ינואר, אז זה כאילו השפיע מאוד על הפעילות של השנה, ובמיוחד החצי הראשון של הפעילות. לגבי הממשלה הקיצונית שלנו, החוק שהם רוצים בעצם להמיס מיסים, 80% מיסים על תרומות מממשלות זרות, עוד לא נכנס לפועל, אבל מתחילים להרגיש את ההתחלה של ההשפעה הזו. Now, מבחינת כל החברים שלנו בענף השלום, היה נורא קשה להביא פלסטינים לישראל, לא קיבלו היתרים, בתחום הבריאות לא הרגשנו את זה. אז אנחנו כן, בגלל שזה בריאות, בגלל שזה אנושות, בגלל שזה זכויות האדם, לא הרגשנו את זה בענף שלנו, בתחום של בריאות, אפילו של החברים שלנו בענף השלום, הרגישו את זה מאוד מאוד.
ברמה האישית, איך המציאות הכל כך טעונה השפיעה עלייך? מה זה עושה לנפש?
היה קשה. לוק, היה מרגש מצד אחד, הרגשתי שאני עושה משהו מאוד מאוד משמעותי. בסופו של דבר אני אימא, אני אימא יהודיה, ישראלית, יש לי בני נוער, הבת שלי כבר חיילת, יש לי בן 17 וחצי. אני נורא רציתי להיות במצב שהם לא יצטרכו ללכת לצבא. גדלתי בתקופת האוזלו, ככה, ואז קיבלתי החלטה שאני עולה לארץ, שגדלתי במלבן, בבית ספר מנסקופס. אני חושבת שזה שקיבלתי את ההחלטה אחרי 5 שנים, וחמש שנים מאוד מאתגרות, שזה שהתעייפתי, כן? התעייפתי בגלל המצב של מלחמה, בגלל הרגשויות, בגלל שהמלחמה כל כך אישית ומשפיעה על כולנו באופן נורא נורא אישי. כנראה, כשהאינסטינקט שלי אמר לי, זהו, עשית את שלך, זה כבר הזמן להעביר את זה הלאה למישהו אחר, תעשי משהו אחר. זה לא בגלל שאני לא אוהבת את העמותה, אני אוהבת את זה בכל ליבי. זה לא שאני לא מאמינה בשלום, גם אני מאוד מאמינה בשלום, אני לא רואה דרך אחרת. פשוט משהו בעוד אישי, בתוכי, אמר לי, התעייפת, עשית, קשה, תמשיכי הלאה. אז כן, הזמנים והתקופה, ובמיוחד התקופה האחרונה, עשתה את שלה.
בשבועות האחרונים, האירועים באוסטרליה עשו כותרות בישראל, שם את נמצאת. מה המסר שלך לקהילות היהודית והישראלית כאן באוסטרליה, בתור אוסטרלית שחיה בישראל?
אני חושבת שזה נורא קשה. מה שקורה במלבן, שזה העיר הולדתי, עם האנטישמיות. אני חושבת שצריך אופק. כן, צריך קצת להסתכל קדימה. אנחנו עוברים תקופה נורא קשה. אני אימא, כמו שאמרתי, לחיילת. יש לה חבר שהיה בעזה 1.5 שנה. נורא קשה אצלנו. אז צריך אמפתיה גם וגם, ואני חושבת שצריך קצת אופק. לחשוב קדימה. המלחמה תסתיים. אנחנו נצטרך לבנות מחדש את הקהילות שלנו בחול. גם כאן. צריך להסתכל קדימה ולראות כמה אנחנו עם, ואני אומרת עם כעם גלובלי, עם מדהים, עם עם כוונות טובות, עם עם חוסן, עם עם רגישות, עם עם חוכמת חיים, עם עם חוכמת של ההיסטוריה שלנו, ופשוט להמשיך הלאה להיות אנשים טובים, כוונות טובות, לעשות טוב, להמשיך עם המחקר, להמשיך לפתור בעיות רפואיות ולחקור בעניינים טכנולוגיים, ופשוט קצת סבלנות ואופק. זה מה שאני חושבת. לא ברור שזה קשה, וכל אירוע אנטישמי שקורה במלבן או בסידני או במקום אחר בעולם, הוא נורא נורא קשה, ולא צריך לסבול אותו. מצד שני, כן צריך קצת אופק שזה יעבור.
ממה את שואבת את התקווה שלך?
חלק ממה שאני עשיתי ברוזנה, התקווה מגיעה מהצוות, כן? והצוות משקף את הגיוון שיש במדינת ישראל. יש לנו יהודים ומוסלמים ונוצרים ודרוזים, וזה בעצם נותן תקווה, אבל אני אומרת את זה במשהו יותר רחב, כאילו זו המדינה שלנו, והמדינה שלנו יכולה להיות כל כך טובה ועשירה, כמו באוסטרליה, כל המולטיקולטורליזם שגדלנו איתו באוסטרליה, ואני מאוד, הוא עדיין שם, וצריך למצוא את המקום הנורא טוב שם שוב, ככה יכול להיות במדינת ישראל. אנחנו פשוט מדינה צעירה, בעיניי, כמו שראינו באוסטרליה, יש אבולוציה, דברים משתנים, וככה אני רואה את זה גם במדינת ישראל.
זאת הייתה רונית צימר, ילידת אוסטרליה שחיה בישראל, ומסיימת בימים אלו כהונה של 5 שנים כמנכ״ל רוזנה. אני מוטי גדיש, ואתן מאזינות ומאזינים לפודקאסט של SBS בעברית.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.